אנחנו ממשיכים בלימוד פרשת השבוע על פי שיחות רבנו הרב צבי יהודה זכר צדיק לברכה, כשאני מלקט את הדברים ומביא את, בעזרת השם, אליכם. פרשת בשלח היא מלאה בדברים. כמו כל פרשה, יש פרשיות שיותר מרוכזות בעניין אחד. דווקא פרשת בשלח נראית ברגע הראשון גם כן בעיקר עניין אחד, אבל יש הרבה מה ללמוד. אנחנו מתחילים את הפרשה, והיא בשלח פרעו את העם, והפסוקים מספרים איך עם ישראל מתחיל לצאת בדרך, ויסב אלוקים את העם דרך המדבר, ויסעו מסוכות, והשם הולך לפניהם יומם. אחר כך, וידבר השם אל משה לאמור, ידבר בני ישראל וישובו, ויחנו לפני פי החירות, כדי שפרעה ירדוף אחריהם. יש פה הערה מעניינת של רבנו, שהיא לכאורה הערה דקדוקית, אבל היא הרבה יותר מכך. שימו לב, כל מה שאמרתי, הלשון היא אותה לשון מבחינה דקדוקית. ויהי. מה זה ויהי? כך קרה. ויהי, ויסב, ויקח, ויסעו. וחיזקתי את לב פרעה, ויוגד למלך מצרים. הכל באותה לשון. פתאום, בפסוק ח' יש שינוי. והשינוי הוא חד פעמי, אחר כך חוזרים לאותה לשון. כתוב, ויחזק השם את לב פרעה מלך מצרים, וירדוף אחרי בני ישראל, שוב, אותה לשון, אחר כך כתוב, וירדפו, אבל באמצע, ובני ישראל יוצאים ביד רמה. יוצאים זה לשון עבר, זה לשון הווה. רבנו היה חוזר ומדגיש פעם אחרי פעם, בני ישראל יוצאים, תמיד יוצאים, כן? ביד רמה, בראש מורמת, כן? לא מתביישים, ראש מורם. תודה, צדקת בתיקון, אני מדבר על דקדוק, תודה שתיקנת אותי בדקדוק. סתם, לא שמתי לב. כן. ביד רמה הם יוצאים מאז ועד היום. כי כותב מרן הרב קוק זצ"ל, יציאת מצרים היא לא רק דבר שהיה והסתיים, אלא יציאת מצרים משפיעה למשך כל הדורות. יציאת מצרים והגאולה העתידה הם דבר אחד שנמשך כל הזמן. הקדוש ברוך הוא לא עשה לעם ישראל משהו ואמר, טוב, עכשיו תסתדרו לבד, בואו נראה מה אתם עושים. אלא הקדוש ברוך הוא מוליך אותנו, ומנהיג אותנו, ומנחה אותנו, ומשגיח עלינו, ומוביל אותנו, ומקדם אותנו בגאולה, מאז ועד היום, וכך בכל ההמשך. בני ישראל יוצאים גם היום. אנחנו יוצאים ממצרים, ואנחנו יוצאים ביד רמה, וצריך להכיר בזה, ולדעת את זה, ולחיות ככה, ולא להיפרד מזה אף לרגע. צריך לצאת מהגלות. אנחנו התחלנו לצאת, ואנחנו ממשיכים לצאת, ואנחנו עוד נצא. זו עובדה מציאותית. עכשיו, יש פה דבר מעניין. בני ישראל יוצאים ביד רמה. ודיברנו בשבוע שעבר על פרשת בו, שהקדוש ברוך הוא מוציא את עם ישראל ממצרים, הוא מוציא את עם ישראל ממצרים גם מתוך כפייה על פרעה, אפילו בניגוד לבחירה החופשית. אבל פי שהבחירה החופשית היא יסוד בטבע האנושי, והקדוש ברוך הוא יצא כך את האדם, אבל כשזה מגיע לעניין יצירת עם ישראל, אין בחירה חופשית. לא לפרעה ולא לעם ישראל. הקדוש ברוך הוא כופה את המציאות. אנחנו לא בוחרים להיות בעם ישראל. אנחנו לא בוחרים להיות יהודים. אנחנו יהודים, זאת מציאות. כמו שאדם לא בוחר, והוא לא יכול להיות בן אדם מתוך בחיבה. הוא חייב להיות בן אדם. מה, הוא יחליט להיות סוס? לא יעזור לו. לכן אנחנו נמצאים במצב של חוסר בחיבה. אבל המצב הזה של חוסר בחיבה הוא כמובן יוצא אל הפועל דרך הבחיבה. אנחנו צריכים לבוא מתוך בחיבתנו ולקיים את התורה ואת המצוות ולחיות כמו יהודים. ובתוך המצב הזה של הבחיבה, הקדוש ברוך הוא גם פה, גם בתוך כדי יציאת מצרים שהיא כל כך לא בחירית, הקדוש ברוך הוא עושה פה דבר מעניין. מה כתוב בתורה? ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלישתים כי קרוב הוא, כי אמר אלוקים פן ינחם העם באותם מלחמה ושבו מצרים. רגע, מה קורה פה? ומי זה תלוי? הקדוש ברוך הוא מוציא את עם ישראל ממצרים, הודיע לנו מראש שהמטרה היא להגיע לארץ ישראל, ופתאום הוא אומר, אולי הם יפחדו ויחזרו למצרים. אז הקדוש ברוך הוא מתחשב בחולשות האנושיות? כן. הקדוש ברוך הוא דואג שאנחנו נגיע לארץ ישראל. אבל יש מעבר לזמנים המיוחדים, לרגעים המיוחדים בהיסטוריה, שהקדוש ברוך הוא לא שואל אותנו שאלות, ומכניס אותנו למצבים בעל כורחנו, ברוב המצבים, ברוב המציאויות, ברוב הזמנים, הקדוש ברוך הוא יודע שיש לנו בחירה חופשית, ואנחנו לא כל כך פשוטים, ואנחנו לא תמיד כל כך צדיקים, ואנחנו לא תמיד הולכים בכיוון הנכון. ולכן כשהקדוש ברוך הוא רוצה שיקרה דבר מה, הוא מסדר את זה בצורה שהפסיכולוגיה האנושית שלנו לא תפריע. אומר הקדוש ברוך הוא, אם אני אנסה להכניס את עם ישראל ישר לארץ ישראל, תהיינה פה תקלות. אז אם כן, אני לא רוצה תקלות, אומר הקדוש ברוך הוא. אני רוצה שעם ישראל יגיעו לארץ ישראל. הם יגיעו דרך המדבר. הם יגיעו בסיבוב. ואז הם יגיעו. זה לימוד גדול מאוד לכל מה שקורה איתנו. אנחנו נמצאים בתקופה של גאולה. כך הקדוש ברוך הוא הבטיח לנו שהגאולה היא החלטית, היא כבר לא תלויה בשאלה האם אנחנו נחזור בתשובה או לא נחזור בתשובה. זו גאולה, כפי שחזר קוראים לה, בעיתה, בזמנה. וגאולה בזמנה, כפי שכותב לדוגמה האור החיים הקדוש על התורה, גאולה בזמנה תבוא אפילו אם יהיו ישראל חס ושלום ושעים גמורים. תהיה גאולה. הקדוש ברוך הוא לא מחכה לנו. אז מה הוא עושה? הוא לא עושה פתאום איזה מהפכה בעולם הטבע, ועם ישראל באים לארץ ישראל, בין אם הם רוצים, בין אם הם לא רוצים. הוא עושה את זה דרך עולם הטבע. אז הקדוש ברוך הוא יוצר כל מיני מצבים, ופתאום עם ישראל רוצה להגיע לארץ ישראל. טוב, הרצון הזה הוא לא תמיד רצון שלם של לשם שמיים, לשם יישוב ארץ ישראל, אבל רוצים לבוא. זה גם הקדוש ברוך הוא מסדר. כלומר, לפעמים הדברים שנראים לנו כנסיגות, כסיבובים רחוקים, כהתרחקות מהדרך הישיבה, הם דווקא השיטה האלוקית, ההכוונה האלוקית, להביא אותנו למטרה. וזה דבר מאוד מאוד חשוב לכל יהודי שחי היום. יש לאנשים לפעמים ספקות ותלונות. הנה, אנחנו רצינו ככה וקורה הפוך. אנחנו רצינו תורה, רצינו מצוות, רצינו את ארץ ישראל, וזה לא הולך. מה פירוש לא הולך? לא הולך בצורה שלמה, לא הולך כמו שרצינו. לפעמים דווקא זה, שזה לא הולך בצורה שלמה, זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. זאת הדרך האלוקית לכוון אותנו למטרה. יש לזה הרבה מאוד דוגמאות. אחת הדוגמאות המפורסמות שניסו לכבוש את ירושלים, את מרכז ירושלים, את הר הבית, את מה שנקרא העיר העתיקה מסביב במלחמת העצמאות, ולא הצליחו. חורה, זה בעיה, זה באמת בעיה. 19 שנה היינו בלי הלב של ירושלים. ועכשיו, מה קרה? אחרי 19 שנה, הקדוש ברוך הוא הביא לנו את ירושלים. נכון, נלחמנו, נלחמנו קשה, אבל המלחמה היא טובה גם בלי שנרצה. גם בניגוד לרצוננו, לא הלכנו לכבוש את ירושלים לכתחילה. ואז עם ישראל התעורר והתייחס לכל העניין הזה בצורה אחרת. לכן אנחנו לומדים פה, ויסב אלוקים את העם דרך המדבר ים סוף. זה לימוד גדול לכל הדורות, איך הקדוש ברוך הוא מנהיג את עם ישראל. אז זה תחילת הפרשה. כן? ושוב, עם ישראל יוצאים כך, בני ישראל יוצאים ממצרים, מאז ועד היום. מכאן, אנחנו מגיעים לעניין המרכזי של הפרשה, שזה עניין קריאת ים סוף ושירת הים. השבת נקראת שבת שירה, על שם שירת הים. אומר הרב קוק זכר צדיק לברכה, שירת הים היא מדרגה מאוד מאוד עליונה. שירה היא מדרגה עליונה. יש חילוק בין שירה לזמרה. מה החילוק? אני מתכוון לפי העברית של התנ"ך, לא לפי העברית של היום. חז"ל משווים את התורה לשירה. עד כדי כך שיש ראשונים שמסבירים כך את הפסוק בסוף התורה, ועתה כתבו לכם את השירה הזאת, שהכוונה היא השירה טובה, מצווה על כל יהודי לכתוב ספר טובה. טובה נקראת שירה כפשוטה. יש מסבירים את הפסוק בצורה אחרת, אבל זה לא משנה כרגע. לעומת זאת, אומרים חז"ל שדוד המלך נענש משום שקרא לדברי תורה זמירות. פסוק בתהילים, זמירות היו לי חוקיך. דוד המלך היה צדיק גדול. דוד המלך ודאי התכוון לטובה. דוד המלך ודאי ידע שהתורה נקראת שירה. אז מה הבעיה? הבעיה היא ששירה היא מדרגה גדולה. וזמירות לעומת זאת מתייחסות למדרגה נמוכה יותר. יש מסבירים שזמירות הן מלשון לזמור, לחתוך. פעולה חקלאית. אתה חותך, נכון? כדי שהצמח יגדל יפה, אבל אתה חותך. דבר חתוך, מוגבל, זה לא תורה. נכון שיש לנו מצוות מדויקות, הלכות, כל דבר במקומו, כל דבר צריך את מקומו, אבל התורה כולה היא לא זמירות. התורה היא לא מוגבלת, היא לא חתוכה, היא כוללת את כל המציאות. לכן אסור לקרוא לתורה זמירות. אבל מותר, ולא רק מותר, אלא מתאים לקרוא לתורה שירה. יש, אני אוסיף פה דברים מהגיס של רבנו הרב צבי יהודה. הרב שלום נתן רענן, זכר צדיק לברכה, חתנו של הרב קוק, היה יחד עם הרב ציודה במשך שנים בישיבת מרכז הרב, והנהיג את הישיבה יחד איתו. הוא בא ואומר שהשורש שין יוד רש בעברית, בעברית בתנ״ך, פירושו עיגול. יש לנו בתכשיטים, את המילה הזאת בתנך, שיעבים, שין יודבש, הכוונה היא נזמים, משהו עגול. כך יש גם בלשון המשנה, שהיו בעלי חיים, כך היו בגילים, להחזיק בהמה, גם היום לפעמים, להחזיק בהמה, שמים לה טבעת, באף, באיזשהו מקום, ואז כשרוצים להוליך אותה, אז מחברים חוט לטבעת. אז הטבעת הזאת נקראת בלשון חז"ל, שיר, שין יוד וש, שוב. זאת אומרת שהפירוש השורש שיר הוא עיגול. מה מיוחד בעיגול? בעיגול אין קצה. אמרנו שזמירות הן חתוכות. יש קצה. בשיר אין קצה. כשאתה במעגל, אתה הולך והולך והולך, אתה אף פעם לא מגיע לסוף. אומר הרב רענן, זה ביטוי של מציאות שמאחדת את הכל. האחדות העליונה של הכל, זו מדרגת השיר. לכן הוא אומר, פרשת בשלח תמיד יוצאת סמוכה לט"ו בשבט. למה ט"ו בשבט? כי אנחנו בט"ו בשבט מאחדים את הכל. כבר עברנו את ראש השנה ויום כיפור, המדרגות הרוחניות העליונות. כבר עבדנו בסוכות את עבודת השם בשמחה, עבדנו גם את חנוכה, ועכשיו אנחנו מגיעים מתוך כל הקודש גם לפעולות של החול. החול גם כן קשור לקודש. מי שאומר שהחול מנותק מהקודש, אומר הרב רענן זצ"ל, זה עמלק. עמלק רוצה לנתק. בסדר, תשאירו לעצמכם את הקודש. אני מתעסק בחול, בלי קודש. לא רוצה קודש. חס וחלילה. הקודש והחול הם מאוחדים. זו אחדות. לכן שבת שירה היא תמיד קשורה לט"ו בשבט. טוב. עד כאן. אני אוספתי דברים מהרב רענן זצ"ל, נחזור לדברים של רבנו הרב צבי יהודה, שבאמת מדגיש את שבת שירה, את ההתעלות המיוחדת שעם ישראל מתעלים ומגיעים לשירה, מתוך קריאת ים סוף. מהי קריאת ים סוף? כמובן, קריאת ים סוף היא נס גדול מאוד. נס, כפי שמדגיש המהר"ל מפראג, ביסוד מרכזי של הטבע, המים. הקדוש ברוך הוא מתערב כאן בטבע. אז מה מבינים אנשים בדרך כלל? מבינים שיש מציאות של טבע. טוב, אנחנו מכירים את הטבע פחות או יותר. טבע הוא דבר מאוד יסודי, מאוד יציב. זה המציאות. כמו שאומרים היום, זה מה יש. לפעמים הקדוש ברוך הוא מתערב. הוא בא והוא מחליט, עכשיו לא רוצים את הטבע. נעשה נס. עכשיו הקדוש ברוך הוא כביכול מפגין נוכחות. כל זה לא נכון. כל זה לא אמיתי. כל זה בא מתוך הבנה כאילו הטבע הוא הדבר היציב, הקבוע, הלא אלוקי, חס וחלילה. אלא הקדוש ברוך הוא יש לו יכולת לפעמים לשנות. אבל זה לא נכון, הקדוש ברוך הוא ברא את הכל. הוא ברא גם את הטבע. הטבע הוא גם כן אלוקי. הקדוש ברוך הוא רוצה שהעולם יתנהג על פי הטבע. לא בגללו שאין ניסים, כי הקדוש ברוך הוא רק לפעמים מתערב. אין ניסים כי הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נחיה בטבע. הוא רוצה שתהיה מציאות של הטבע. וגם הטבע מביע את רצון השם. לא מנותק, כמו שאמרנו קודם שהחול הוא לא מנותק מהקודש. הטבע הוא לא מנותק מהנס. איפה לומדים את זה? דווקא בקריאת ים סוף. איך לומדים את זה מקריאת ים סוף? מה קורה בקריאת ים סוף? שלב ראשון, אם מסתכלים בפסוקים, מה זה קריאת הים? הים נפתח, בורח, מתרחק, נקרע באמצע. האמת היא, היה מאיר רבנו, שבלשון הפסוק לא כתוב קריאת ים סוף, כתוב שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, נטה את ידך על הים ובקעהו. בקע זה לא קרע. קרע זה ניתוק. כן? זה פה וזה שם, גמרנו. שני חלקים נפרדים. בקע זה אומר שיש חריץ, משהו. אבל בכל אופן, גם אם נקרא לזה בקע, יש פה סדק במים. הקדוש ברוך הוא מגרש את המים מאיזשהו מקום. טוב, זה ניגוד לטבע. דבר השם לוקח את הים שהיה פה. הים ראה וינוס. זהו. בניגוד למציאות הנורמלית הטבעית. אבל זה רק שלב ראשון. שלב שני, שוב, מפורש בפסוקים, והמים להם חומה ממינם ומשמאלם. זה לא בקע, זה לא קריאה, זה לא בריחה של המים, אלא המים הנוזלים הופכים למוצק. אבנים. קיר, חומה, יש פה מציאות חדשה. הנס לא יצר פה רק שלילה של הטבע הקודם, אלא הוא יוצר מציאות. חשוב מאוד. בן אדם יכול להבין מה עושה הנס, הוא מקלקל, הורס, טוב, זה נחמד מאוד. אם אתה רוצה לברוח וצריך לקלקל את המים, אז אתה שמח מאוד שקלקלו לך את המים. אבל לא, זה לא רק קלקול. זו יצירה חדשה. אבל עדיין, רק אמרנו שלב שני, ויש שלב שלישי. שלב שלישי כתוב, וישוב הים לפנות בוקר לאיתנו. אומרים חז"ל, כל טיפה וטיפה, חזרה למקומה. המים שהיו קודם, הים שהיה קודם, היה בא מדען וחוקר את הים הזה, מצלם אותו, הוא היה מגלה שבדיוק אותו ים קיים. למה זה? נתאר לעצמנו שהקדוש ברוך הוא כאילו החזיק את המים בצד, העמיד אותם, לא, תעזוב, שיפלו לאן שיפלו. לא. השלב השלישי הוא גם נס. האבנים, החומה, הופכת חזרה למים. אבל לא רק הופכת חזרה למים, אלא חזרה לים הטבעי, למים כפי שהם היו. לבוא ולומר לנו, שגם המים שאתם רואים בכל מקום ומקום הם נס, הם רצון השם. זה לא ניגוד בין טבע לנס, אלא הטבע הוא המשכו של הנס. הטבע בנוי על הנס. הטבע הוא אלוקי. נכון? יש לנו דבר אלוקי גלוי, שהקדוש ברוך הוא עושה נס, אז אתה רואה את יד השם. ויש לנו מצב שההנהגה האלוקית לא בנויה. יש טבע. אבל מה אמרנו קודם? הקדוש ברוך הוא יכול להנחות את עם ישראל בצורה ניסית, ולהגיד עכשיו אתם יוצאים ממצרים, בין אם אתם רוצים, בין אם אתם לא רוצים. והקדוש ברוך הוא יכול להנחות את עם ישראל בצורה הרבה פחות ניסית. הנה. לאן תלכו? תלכו לשם. טוב, הם ילכו לשם, הם כבר יישארו שם, הם יגיעו לארץ ישראל, הם לא יחזרו למצרים. יש הרבה דברים כאלה, מאז ועד היום. הקדוש ברוך הוא מביא אותנו לארץ ישראל, כבר לא חוזרים כל כך מהר לחוץ לארץ. נכון, יש בודדים שחוזרים, אבל באופן כללי נשארים פה.
הכל
לכן אנחנו צריכים להבין מקריאת ים סוף מה המשמעות של ניסים. נס לא בא לבוא ולהגיד לנו יש איזה מפלט, יש איזה בריחה מהטבע. לא. הנס בא לתת לנו את החשיבות של הטבע. הוא בא להגיד לנו תדעו שגם שאתה לא רואה את הקדוש ברוך הוא, אבל הוא איתך כל הזמן. אחרת אין טבע. בלי הקדוש ברוך הוא אין כלום. כותב ספר הכוזרי, אתה יכול להרים יד? יכולים? כן. איך עשית את זה? איזה שרירים הפעלת? אתה לא יודע איזה שרירים הפעלת. אתה לא חשבת על זה? רצית להרים יד, חשבת מה אתה צריך לעשות כדי להרים את היד? לא. אמרת, להרים יד, והנה, היד פה. איך זה קורה? זה הקדוש ברוך הוא. נכון, המוח נותן פקודות, זה בסדר, המוח שלנו הוא דבר מאוד מעניין. תינוק מסוגל להרים יד, הוא יודע מה זה מוח? הוא יודע מה זה מחשבה? הוא יודע מה זה שרירים? לא יודע כלום. הוא רוצה להרים את היד, הקדוש ברוך הוא מאפשר לו להרים את היד. מנגנון מאוד מעניין, מאוד מפליא. אנחנו מברכים כמה פעמים ביום, רופא כל בשר הוא מפליא לעשות. הקדוש ברוך הוא קושר את הרוחני, את הנשמה שלנו, עם הגשמי, וכשאנחנו רוצים משהו, הגוף מגיב. בעזרת השם, שהגוף יהיה בריא ושלם, כן? גוף שלא בריא, לא מגיב. לא תמיד מגיב נכון. אבל אחרת, כל רגע ורגע, כל מה שאתה עושה, הקדוש ברוך הוא מפעיל לך את הגוף. כל הטבע, כל מה שנראה לנו שהוא טבע, הקדוש ברוך הוא עושה את זה כל הזמן. אין סתירה ממילא בנס לטבע. הנס לא בא לתת סתירת לחי לטבע ולהגיד, לא, הטבע זה לא מספיק טוב, אני רוצה כאן להתערב. יש סיבות מיוחדות לניסים. ניסים באים במצבים מיוחדים, מצבים עליונים, לפי צורך מסוים, אומר הרמב״ם. בוודאי, הים אומר, יש לי שליחות אלוקית. יש לי שליחות אלוקית, אומר הים, לא פחות ממה שיש לנס. אז יש בירור. כן, הולכים לדיין העליון, והוא אומר, נכון, לים יש שליחות אלוקית. ואני עכשיו נותן לעם ישראל שליחות מיוחדת, הוא צריך עכשיו, באופן חד פעמי, לסתור את השליחות האלוקית של הים. ככה זה בעוד מקרים אומרים חז"ל. בא יהושע אומר שמש לי בגבעון דום, השמש מתלוננת, יש לי תפקיד לעשות. אומר יהושע, נכון, אבל אתה פחות ממני. ועכשיו התפקיד שלי קודם. אז זה לא סתירה, אלא לפעמים יש פה ושם קדימות בתפקידים. אבל זו שליחות וזו שליחות. יש שליחות של הטבע, שהיא אמיתית והיא אלוקית, והקדוש ברוך הוא רוצה שנעבוד אותו דרך הטבע. זה המצב הרגיל, הקבוע, האמיתי. אבל אנחנו חושבים, אם אנחנו חושבים שהטבע הוא סותר את הנס, לא, לא נכון. הנס הוא נשמת הטבע, והטבע הוא הגילוי של המציאות האלוקית. ולכן כשמגיע נס עליון כזה של קריאת ים סוף, הוא מחזיר אחר כך את הטבע למקומו, השלם, המדויק, האמיתי. לנס הניסים, יחד עם הערך של הטבע. צריך להתרגל לזה, צריך להתרגל לראות את הקדוש ברוך הוא בכל יום ויום, בכל רגע ורגע, בתוך המציאות של הטבע. אנשים חושבים, כן, זה מה, איך אומרים היום, זה לא פייר. עשו לי עוול. נפל עליי איזה משהו, רציתי אתמול לצאת החוצה ופתאום יש גשם. לא בסדר, הפריע לי. טוב, קודם כל באמת ברוך השם שהיה גשם, גשם נפלא. יש, אני לא יודע אם שמעתם, ירדו הרבה מאוד מים. זה חשוב מאוד לעם ישראל. אלא מה, זה לא נוח לבן אדם שיוצא החוצה. אולי דווקא הלא נוח הזה הוא טוב לך? איך אתה יודע? אולי הקדוש ברוך הוא שלח לך חוויה כזאת? הכל צריך להיות דווקא לפי מה שאתה מבין.
היה אתמול בן אדם שישן ברחוב, על יד המשביר. גשם, זרמים של מים עוברים, והוא ישן.
זה אני לא יודע, אבל בכל אופן, אני אומר, לפעמים נדמה לנו, מה התכוונתי? התכוונתי לתת משל, לפעמים נדמה לנו שהמצב שהוא לפי הטבע הוא לא טוב, אבל אנחנו לא מבינים את התוכנית האלוקית. מה כתוב בפסוק? האדם יראה אל העיניים, והשם יראה ללבב. הקדוש ברוך הוא יודע מה הטוב האמיתי, והוא מנהל אותנו בטוב האמיתי דרך הטבע. כמובן לא סוטה שלפעמים יש גם גילויים אלוקיים עליונים של ניסים. אז זה העניין של הנס והטבע, הניסים המיוחדים כפי שהם מופיעים. שימו לב גם בקריאת ים סוף, בשירת הים, מדגיש רבנו, בשירת הים, כל שירת הים לכאורה, הצלה, הנה, הקדוש ברוך הוא נלחם, הציל אותנו ממצרים. אבל זה לא כל שירת הים. לקראת סוף השירה, יש לנו פסוק מיוחד, נהלת ועוזך אל נווה קודשך. מה זה נווה קודשך? ארץ ישראל, ירושלים, בית המקדש, תביאמו ותתאמו בהר נחלתך, מכון לשבטך פעלת השם, מקדש השם כוננו ידיך. זה לא מנותק, זה לא סתם נס, כן טוב, עם ישראל, הקדוש ברוך הוא הציל אותנו, כמו שאמרנו כבר, בעבר הקדוש ברוך הוא מוציא את עם ישראל ממצרים, כדי להביא אותם לארץ ישראל. זאת התוכנית האלוקית, מההתחלה. מאז שהוא שולח את משה רבנו, מאז אברהם אבינו, מאז לפני בריאת העולם, הקדוש ברוך הוא שולח את משה רבנו להוציא את עם ישראל ממצרים, להביא אותם לארץ ישראל, לבנות את בית המקדש, ומכאן לכל התורה כולה. אז עם ישראל יוצאים ממצרים. יש עם ישראל עכשיו. ועם ישראל, למדנו בשבוע שעבר, עם ישראל קשור למצוות, תורה ומצוות. התורה בשלמותה מגיעה כמובן במעמד הר סיני. כל תרי"ג מצוות. אבל כיוון שעם ישראל כבר קיים, הוא כבר מתחיל את הדרך של קיום מצוות. כבר במצרים. יש מצווה של קורבן פסח, יש מצווה זמנית של קורבן פסח, ותוך כדי זה, הקדוש ברוך הוא גם מצווה על המצווה הקבועה לדורות של קורבן פסח. יש שם מצווה תפילין, עכשיו יש גם מצוות. חז"ל אומרים שעם ישראל נצטוו כאן במצוות. כמובן, מצוות שבת, תוך כדי העניין של המן מתגלית מצוות שבת, זה מציאות. לא כתוב שהקדוש ברוך הוא מצווה על עם ישראל, תשמרו את השבת. מה כתוב? מעניין הלשון של הפסוק. עם ישראל צריכים אוכל. ויאמר השם אל משה, הנני ממטיר לכם לחם מן השמיים. מציאות, זה מה שהולך לקרות. ויצא העם ולקטו דבריהם ביומו, למען אנשינו הילך בתורתי אם לא, והיה ביום השישי והכינו את אשר יביאו, והיה משנה על אשר ירקתו יום יום. לא, מה, לך תגיד לעם ישראל, תעשו כך. לא. מה, אני מודיע שביום שישי יהיה כפול. לחם משנה. למה ביום שישי יהיה כפול? מובן, כי בשבת לא יהיה. מציאות. עם ישראל קיים, יש מציאות של שבת, אבל שבת מתחילה מששת ימי בראשית. ביום השביעי שבת וינפש. הקדוש ברוך הוא יצר את השבת עם בריאת העולם. אז כאן כבר יש את עם ישראל, יש מי שעומד לקיים את המצוות. אז במציאות שבת נראית אחרת מהימים האחרים, מששת ימי המעשה. טוב, בסופו של דבר זה מגיע מכאן למצוות מפורשות, שהקדוש ברוך הוא אומר למשה לצוות את עם ישראל, ולומדים מזה הלכות, שבו איש תחתיו, אל יצא איש ממקומו ביום השביעי, זה כבר לומדים פרטי הלכות לגבי מלאכות שבת. נוסף על זה, לומדים, יש פה עוד דברים, שם שם לו חוק ומשפט ושם ניסהו, אומרים חז"ל שהקדוש ברוך הוא נתן למשה רבנו הלכות של דינים, דיני ממונות, גם כיבוד אב ואם וציווה את עם ישראל. יש פה התחלה של תורה ומצוות. זה דבר מאוד אמיתי, כי עם ישראל מתקדם, עם ישראל חי, עם ישראל צריך תורה ומצוות, אפילו שהם עוד לא קיבלו את התורה בשלמותה. טוב, זה רק 50 יום, כידוע, מיציאת מצרים עד מעמד הר סיני, ובכל זאת צריכים פה מצוות. אחר כך אנחנו מגיעים פה לסיום הפרשה, לנקודה מאוד עקרונית. מסיימים פה את העניינים של התחנות השונות, ופתאום כתוב פסוק, ויבוא המלאק וילחם עם ישראל. מה פתאום בא המלאק? מה המלאק רוצה? לא כתוב כלום. אם היו באים האמורי, הכנעני, היינו מבינים. כן? נניח שהם שמעו שעם ישראל יצא ממצרים והולך לכבוש את ארץ ישראל, והולך לגרש אותם מארץ ישראל, הם עוד לא שמעו, שמעו כבר בקריאת ים סוף, הם היו שולחים לעשות, אומרים בואו נקדים תרופה למכה, בואו נתקוף עכשיו את עם ישראל. היינו מבינים? היינו מבינים. יכול להיות שגם אז היינו מצווים להילחם בהם, לנצח אותם. יש לנו מצווה, ארץ ישראל שייכת לנו מאז ששת ימי בראשית. אבל היינו מבינים למה הם באו לתקוף אותנו. כן.
אולי אמרת את הרכוש של עם ישראל, לא בגלל
השטח. גם לא כתוב. אתה אומר, הם רצו לתפוס, להביח כסף. אבל זה לא כתוב.
עם ישראל יצא מהרבה רכוש.
כן, אני יודע, היה יכול להיות כתוב, עשו פשיטה וניסו לגנוב, לגנוב רכוש. לא כתוב. כתוב, ויבוא המלאק וילחם עם ישראל. זה משהו אחר לגמרי. זה מישהו שלא עושה חשבונות, לא של ביטחון, לא של כסף, כלום. מה אתה אומר?
עשיתי שאלה אחת לשאול, במלחמה הזאת,
כן.
שמופיע שיהיה מלחמה,
כן.
אז זה באמת הכהנים והלווים נלחמו, או שבשלב זה זה לא הגיע?
טוב, זה לא כתוב בפסוק, אבל לא הבנתי מה נקודת השאלה שלך. האם הכהנים והלווים נלחמים במלחמת מצווה? כן, הם נלחמים במלחמת מצווה.
פרשתנו השבוע שצריכים הלווים להילחם, ואין להם נחלה.
זה לא פרשת השבוע, זה כתוב במקום אחר בתורה, מה שאתה מתכוון. אבל באופן עקרוני, יש הבדל בין המלחמה לכיבוש ארץ ישראל. אתה שואל על הכהנים והלוויים במלחמה. במלחמה לכיבוש ארץ ישראל יש מצב מיוחד, שהשבטים נלחמו על הנחלות שלהם, אז באמת לכהנים וללוויים אין נחלה. אבל במלחמת מצווה, שהיא כדי להגן על עם ישראל, להגן על ארץ ישראל, אז ודאי שהכהנים והלוויים הם מגינים. כולם, כן, כולם קשורים לטובת עם ישראל, כולם במלחמת מצווה. נכון, הטובים ביותר, בחר לנו אנשים, זה הטובים ביותר, הצדיקים ביותר. יהושע הוא הרי, יהושע הוא גדול לומדי התורה. הוא יושב ולומד ממשה רבנו כל הזמן, והוא יוצא למלחמה. כן, גם האחרים, נכון, אתה צודק, אתה צודק לחלוטין. כן. ודאי שיוצאים למלחמה, גם רבנים, גם תלמידי חכמים, גם בחורי ישיבה, נכון? הרב צבי יהודה תמיד היה אומר לנו, שאני זוכר כשאני באתי בתור בחור צעיר לישיבת מרכז הרב, בא בחור צעיר בגיל 18, הוא, מה עושים היום? הוא צריך לדחות את הצבא כדי לבוא. אז הרב צבי יהודה היה מדגיש לנו, אתם לא פטורים ממלחמת מצווה, אלא כיוון שהמצב הוא לא מצב חירום, וברוך השם יש לא מעט חיילים, ועם ישראל צריך גם תלמידי חכמים, לכן אתם תשבו עכשיו ותלמדו בישיבה, תדחו את השירות הצבאי, אתם לא פטורים, אבל אתם דוחים את השירות הצבאי, כי זה גם לטובת עם ישראל שאתם יושבים ולומדים. ואחר כך, בשלב יותר מאוחר, אפשר גם כן לצאת, לצאת ולהתגייס. יפה. על כל פנים, אנחנו, זה הגענו בדרך אגב, אנחנו חוזרים לעניין של עמלק. אמרנו שאילו היו באים עמי כנען ותוקפים אותנו, היינו מבינים. גם כך, כן? אנחנו מצווים על ידי הקדוש ברוך הוא לכבוש את ארץ ישראל. נתן יהושע לעמי כנען גם את האפשרות לברוח. אומרים חזר, הוא שלח להם שלוש אגרות. מי שרוצה לברוח, יברח. והיה עם שלם הגרגשי שקם וברח, עזב, מצא לעצמו מקום אחר לגור. לא צריך להתנגש עם עם ישראל, אנחנו לא נעשה לכם שום דבר. יותר מזה, מי שרוצה להשלים, יכול להשלים. אין איסור להשאיר מי שלא יהודי בארץ ישראל, בתנאי, שהוא מקבל את הסמכות שלנו, את השלטון שלנו. זה לא מדינה שלו, זאת מדינה שלנו. והוא לא עובד חס וחלילה עבודה זרה. הוא יכול להישאר בארץ ישראל, לקיים את החובות שמטילים עליו. אז נכון. שוב, הוא לא, אין לו נחלה. נחלות הם של עם ישראל. המדינה לא שייכת לו. אבל נותנים לו יחס חיובי, יפה. אם הוא בן אדם טוב. אבל מי שרוצה שארץ ישראל לא תהיה של עם ישראל, אז נלחמים בו עד שמנצחים אותו, ואפילו אם צריך להרוג אותו וצריך לחסל אותו, אין להשאיר מישהו שחולק על הריבונות של עם ישראל בארץ ישראל. אז בשבעה עמים המלחמה מובנת. בעמלק המלחמה לא מובנת. למה עמלק בא? תשובה, בגלל זה הוא בא. בלי סיבה. מה פירוש בלי סיבה? זו שנאה מהותית. עמלק יש להם ניגוד מהותי לעם ישראל בתוך הנפש. בתוך מבנה האישיות שלהם. זה דבר שרואים אותו גם במשך הדורות. אין, אין לנו היום עמלק, אנחנו לא יודעים מי זה עמלק, אבל יש שיחות רשומות עם מי שיזם ורצח 6 מיליון יהודים לפני לא הרבה שנים. הוא אומר בפירוש, אני לא יכול לחיות בעולם אחד עם עם ישראל. הוא לא חי?
ברוך השם.
זה באמת מצב של ניגוד מהותי תהומי. לדבר הזה אין פתרון. לדבר הזה אין דרך לגשר ולבוא ולהגיד, בוא נעשה הסכמים, נסתדר, נמצא דרך. גם לגבי ארץ ישראל אנחנו לא עושים פשרות והסכמים. אבל לגבי המלאק, אין דרך בכלל להיות איתם במציאות אחת. המלאק בא בלי סיבה. שנאת ישראל טהורה בלי שום תירוץ. הם לא צריכים תירוץ, וממילא אחר כך גם אנחנו לא צריכים תירוץ. מלחמה להשם בעמלק מדור דור, מצווה למחות את עמלק. עד כדי כך אתם יודעים ששאול בא להילחם בעמלק, והוא לוקח את הבהמות שלהם וחושב להקריב אותם קורבן. בא שמואל הנביא ואומר לו, מה עשית? זה עמלק. שלא תישאר בהמה שיגידו זו בהמה של המלאק. הורגים את כולם מיד. וקל וחומר את האנשים, גם האנשים, גם הנשים, גם הטף, כן. אין אפשרות להשאיר המלאק חי. אנחנו צריכים לדעת שיש דברים בעולם שהם שליליים. כמובן, יש מדרגות בשלילה. אין, לא למהר להגיד, הנה, זה המלאק, וזה המלאק, וזה המלאק. הלכה, הלכה פסוקה שאנחנו לא יודעים מי זה המלאק. לא לתת למישהו אחר את הדין של המלאק. אבל לדעת שיש דבר כזה. קיימת מציאות כזאת. וקיימת מציאות כזאת שהפתרון היחידי למציאות הזאת הוא לחסל אותה. וזה לטובתנו, זה לטובת כל האנושות. זה אפילו לטובת מי שמחסלים, כי אדם שהוא כולו שלילי, כל החיים שלו הם שליליים. כל החיים שלו הם מסכת אחת גדולה של ניגוד לרצון השם. והדבר הכי טוב והכי בריא והכי אמיתי שאפשר לעשות, זה לחסל אותו.
ברוך השם, אני רוצה להזכיר לך, עם סליחה, 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 סליחה. אתמול היה משחק הדורגל בין...
טוב, שוב, אתה משבץ כאן ענייני דיומה בתוך דבר שבכלל אמרתי לפני רגע שאנחנו צריכים מאוד להיזהר לא לזהות בעם אחר, גם לא באויבים שלנו, את המלאק. הערבים הם לא המלאק. הערבים, אם אנחנו נהיה מה שאנחנו צריכים לעשות, הערבים יוכלו להיות בני אדם. היום אנחנו עדיין לא מה שאנחנו צריכים להיות, אז הערבים הם לא בני אדם.
נכון, זה מה רציתי להגיד.
בסדר, אז אם זה מה שרצית להגיד, אז זה בסדר.
אני לא יודע איך לדבר, סליחה.
אז לכן אנחנו רואים דברים נוראים כאלה, כמו שהזכרת, שהיה בחדשות, של רצח בגלל משחק כדורגל, אפילו לא בגלל, המנצחים רצחו. אבל מצב כזה, שבני אדם לא יודעים להתנהג כמו בני אדם, הם מתנהגים כמו חיות טרף. אז במצב כזה, זה הכל תלוי בעם ישראל. כמו שכותב ספר הכוזרי, שישראל הם לב שבאומות, ולב שבאומות פירוש הדבר, שאנחנו נותנים את כוח החיים לכל אומות העולם. אנחנו לא מנותקים מהם. בשביל זה אנחנו צריכים להיות ברמה הרוחנית המתאימה שלנו. כן. המלאק בא ללחם בנו כי הוא שונא את עם ישראל. זה מה שניסיתי להסביר לפני רגע. עם ישראל צריך לדעת שיש בעולם דברים שליליים עד כדי כך שצריך למחות אותם. מחות תמחה את זכר המלאק. אין שום אפשרות להשאיר את הדבר הזה, את המציאות הזאת בעולם. יש דברים שליליים שאפשר לתקן. לפעמים גם לתקן באמצעים חריפים. אתה נלחם נגד אויב, אתה מכניע אותו, חלק אולי נהרגים, ואז אתה בא ואומר, בוא נעשה שלום. אתם תתנהגו יפה, תלמדו מאיתנו משטר צודק, תלמדו מאיתנו איך להתנהג, ואז הם יוכלו להמשיך לחיות בצורה צודקת. אבל המלאק לא מסוגל לזה. עמלק אם תשאיר אותו, הוא רק ישפיע לרעה על העולם כולו. ולכן יש מצווה מוחלטת למחות את עמלק. זה הלימוד מעמלק. כן. לא רק לראות באופן תיאורטי, אלא גם בפועל. היו לנו מלחמות עם עמלק במשך כמה דורות. היום הלכה פסוקה שעמלק הלך לאיבוד. בא סנחריב בסוף ימי בית ראשון, בלבל את האומות, הוא העביר את העמים מפה לשם, משם לפה, ממילא אין לנו עמלק מבחינה הלכתית בשטח. עכשיו יכול להיות שלעתיד לבוא יתגלה לנו שוב מי זה עמלק, ואז אנחנו נצטרך לטפל בו שוב. אבל כל עוד שזה לא מתגלה ברוח הקודש בצורה נבואית מי זה עמלק, אז מבחינתנו, מבחינה הלכתית, אין עמלק. יש מלחמות, יש אפילו מלחמות קיומיות. אבל אחרי שאתה מסיים להילחם, אם הבן אדם חוזר בתשובה, או שאתה יכול להפוך אותו ולהחזיק אותו ושיתנהג יפה, אין לך מצווה למחות אותו. רק בעמלק יש מצווה למחות, למחוק מעל פני האדמה. וזה אין לנו היום. אבל אנחנו צריכים ללמוד את המצווה. עוד מעט, כן? עוד חודש בערך, יש לנו שבת זכור. כל שנה יש לנו שבת מיוחדת שצריך לזכור את המצווה הזאת, למחות את עמלק. סימן שזה דבר מאוד חשוב, מאוד מרכזי. לא לשכוח שיש דבר כזה בעולם. כן, רצית לשאול? בסדר, הבנת. יפה. אז לכן, עמלק מגיע דווקא כאן, בפרשה. מה קרה? עם ישראל סיים את יציאת מצרים. הוא עומד על הרגליים, הוא חי. עם ישראל חי, נכון? הוא חי וקיים. זה כל מה שמשנה לעמלק. עם ישראל יצא ממצרים, חי, עומד על הרגליים, צריך לתקוף. ויבוא עמלק. לא צריך שום דבר אחר. וממילא הקדוש ברוך הוא שולח את עם ישראל למחות את עמלק. משה רבנו מקיים את המצווה הזאת על ידי גדול התלמידים שלו, על ידי יהושע, ושולח אותו לעשות פה מלחמה. אלא מה? המלחמה לא מסתיימת עד הסוף, ולכן יש פה את המצווה לכל הדורות למחות את זכר עמלק. כן? הוא ניגוד מהותי לעם ישראל. אז זה דבר שצריך ללמוד מתוך הפרשה הזאת. טוב, בזה סיימנו את הפרשה. למעשה בזה סיימנו את העניין של יציאת מצרים. כפי שהזכרתי כמה פעמים, את הסדר של רבנו רב צבי יהודה, כל דבר מופיע בזוגות של פרשיות. רוצה לשאול? בזוגות של פרשיות. אז יש שתי פרשיות של הכנות ליציאת מצרים, שמות, פרשת שמות ופרשת וארא. יש שתי פרשיות של יציאת מצרים עצמה, פרשת בו, שמתוארת היציאה ממצרים, ופרשת בשלח, שזה הסיום עם קריאת ים סוף, וכפי שראינו עד למלחמת עמלק. ומכאן, בעזרת השם, בשבוע הבא, אנחנו מגיעים לשתי פרשיות, שתי פרשיות, לא רק אחת, שבוע הבא ושבוע אחריה, שתי פרשיות של מתן תורה לעם ישראל. את זה אנחנו בעזרת השם נלמד בפעם הבאה. תודה רבה לכם.
של כוח.
עד כאן.